המידע, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
אז ברוכים הבאים לעונה החדשה של אקדמיקס. אני אראל טננבאום ואני גאה מאוד להנחות את העונה הזו. אז יאללה, פתיח ונתחיל.
אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים.
במשך שנים ישראל טענה כי לבית הדין הבינלאומי אין סמכות לדון בסכסוך הישראלי-פלסטיני. אך כפי שאנחנו יודעים, המשפט מתנהל וחוקר את המתקפה של חמאס ואת הלחימה מאז. ובינתיים הסערה סביב הדיון הזה שכחה מעט, אך לפני מספר שבועות נפתח בהאג הליך משפטי נוסף, שבמרכזו ישראל ושליטתה על השטחים. בשני המקרים הנזק הפוטנציאלי למדינה הוא רב מאוד. אז איתנו כדי לשפוך אור על המצב, דוקטור דנה וולף, מרצה בבית הספר לממשל, מתמקדת במחקר ובהוראה של משפט בינלאומי פומבי, בדגש על משפט בינלאומי הומניטרי, דיני כיבוש ומשפט בינלאומי פלילי. כמו כן, דוקטור וולף מתמקדת במחקר והוראה של תחום ניהול ויישוב סכסוכים בינלאומיים ומסע ומתן. היא שימשה כעמיתת מחקר בתוכנית המסע ומתן בבית ספר למשפטים באוניברסיטת הרווארד. שם החלה את עבודת הפיתוח של סימולציה רבת משתתפים לניהול מסע ומתן במזרח התיכון בהיבט האזורי. כיום היא ממשיכה להוביל את הפיתוח של הסימולציה הזו תוך שיתוף פעולה עם חוקרים מובילים בעולם. היא השלימה תואר שני במשפט בינלאומי באוניברסיטת NYU ותואר ראשון במשפטים ומנהל עסקים כאן ברייכמן. קודם כל, פרק ראשון של העונה החדשה של אקדמיקס איתי, אראל טננבאום. אז קודם כל אני נרגשת מאוד להיות כאן. וגאה לארח את האורחת הראשונה שלנו, דנה וולף. אז מה שלומך, דנה?
בסדר גמור, מה שלומך?
אני בסדר. יש באמת המון אירועים שקורים לאחרונה בזירת בית הדין הבינלאומי ובכלל בעולם עם ישראל. ורציתי לשאול אותך, אולי תוכלי לעשות לנו איזשהו מין ריקאפ של מה קורה עכשיו ומה עתיד לקרות.
אז קודם כל אנחנו חיים במציאות באמת היסטורית, לא רק ברמת ההליכים המשפטיים שמתקיימים נגד ישראל, אבל באופן כללי. ואם אנחנו עושים זום אין להליכים שמתקיימים כנגד ישראל, אנחנו בעצם מדברים על שלושה הליכים עיקריים בשני בתי דין. בית הדין הבינלאומי לצדק, שנמצא בהאג, ובית הדין הפלילי הבינלאומי, שנמצא גם הוא בהאג מעבר לכביש. אז בואו נתחיל רגע בהבדל בין שני בתי הדין האלה. בתי הדין האלה, בית הדין הבינלאומי לצדק, דן בעניינן של מדינות. ובית הדין הפלילי הבינלאומי דן באחריות פלילית אישית של אנשים ולא של מדינות. אחרי זה, אם נרצה, ניכנס קצת יותר לעומק, אבל כרגע ישראל עומדת בפני שלושה הליכים. נתחיל עם בית הדין הבינלאומי לצדק שדן בענייני מדינות. אז יש לנו הליך אחד, שהוא הליך שעוסק בתביעת דרום אפריקה את ישראל, מכוח האמנה למניעת השמדת עם. זה הליך שהתחיל כמה חודשים אחרי תחילת המלחמה, שבו למעשה ישראל עומדת לדין מכוח האמנה. גם דרום אפריקה וגם ישראל הן חברות באמנה, ודרום אפריקה ניצלה את ההזדמנות כדי לצוד את ישראל והגישה נגדה תביעה בגין רצח עם. כמובן שהתביעה הזאת משוללת יסוד משפטי להבנתי, המשפטית, אבל אנחנו נוכל להיכנס לזה יותר מאוחר. ההליך השני שמתקיים הוא הליך של חוות דעת מייעצת. לבית הדין למעשה יש שתי סמכויות, או לדון בתביעות בין סכסוכים בין מדינות, אם הם נתנו לו הסכמה לכך, או כגוף המשפטי של האום לתת חוות דעת מייעצות לבקשת העצרת הכללית. אז העצרת הכללית דצמבר 2022 נדמה לי, עוד הרבה לפני תחילת המלחמה, ביקשה בהצבעה של 87 מדינות בעד מבית הדין חוות דעת בנוגע לחוקיות הכיבוש הישראלי. וגם על העניין הזה אנחנו יכולים עוד לדון. בניגוד להליך שנמצא מכוח האמנה להשמדת עם, ההליך של חוות דעת מייעצת, כשמו כן הוא, הוא הליך מייעץ, זאת אומרת, הוא לא מחייב את המדינות, ולמרות שרוב המדינות נוסעות את עליהם אל בית הדין ורואות את המצב המשפטי כפי שהוא, ההליך עצמו אינו מחייב.
ושניהם באותו בית דין, נכון?
אותו בית דין, okay. אותו בית דין. שני הליכים שונים באותו בית דין מכוח שתי הסמכויות שלו. ההליך השלישי הוא הליך של חקירה פלילית שמתנהלת, נפתחה כבר במרץ 2021 כנגד פשעי מלחמה לכאורה שמבצעת ישראל וגם החמאס בעזה, ביהודה ושומרון ובמזרח ירושלים. הסמכות של בית הדין ניתנה מכוח העובדה שהפלסטינים הוכרו כמדינה משקיפה לא חברה, ולצורך זה ומכוח זה הצטרפו לאמנת רומא שהקימה את בית הדין, והם נתנו לבית הדין למעשה סמכות לחקור אירועים מ-13 ביוני 2014, כלומר צוק איתן. זאת אומרת, יש להם נתנו סמכות אד הוקית, סמכות מדיעבד לבית הדין לחקור. זה חל גם על אירועי השיבה באוקטובר, והחקירה הזו נפתחה על ידי התובעת הקודמת של בית הדין, ועדיין מתקיימת ונמשכת גם בימים אלה.
אז באמת, אנחנו שנים נמנענו בעצם לקחת חלק בדיונים האלה. למה עכשיו כן? למה החלטנו שזה הזמן הנכון לנסות ולייצג את עצמנו?
אז אני אדבר, אני אענה על השאלה הזאת, איך אני מבינה את עמדת המדינה, כי כמובן שאני לא חלק מקבלת ההחלטות שם, אבל אם אני מבינה את עמדת המדינה, בתביעה של דרום אפריקה נגד ישראל בעניין השמדת עם, היה פוטנציאל להשפיע על ההחלטה של בית הדין. ישראל בסך הכל נתנה הסכמה כשהיא חתמה לאמנה, יש סעיף בתוך האמנה, סעיף 9, שמעניק סמכות לבית הדין לדון בסכסוך בין מדינות. זאת אומרת, היא נתנה את ההסכמה, בית הדין בעצם יש לו סמכות על התביעה הזאת, ומבחינת העמדה הישראלית יש מקום להשפיע על ההחלטה של בית הדין, ואנחנו ראינו גם שהצוותים המצוינים של מדינת ישראל, באמת צוותים משפטיים יוצאי דופן, נעמדו בגאון ובלי הצטדקות ובלי שום תחושה של, פשוט טענו את הטיעונים של מדינת ישראל באופן מאוד מאוד ברור, ובהרבה מאוד מקרים, בוודאי שכל מה שנוגע לעזה, החל משנת 2005 ועד אירועי 7 באוקטובר, לישראל יש טיעונים משפטיים טובים, וגם מקום שבהם יש חולשה בטיעונים האלה, הם בוודאי לא עולים לכדי רצח עם כפי שאני רואה את זה. לעומת זאת, בחוות דעת מייעצת, ויש לנו כבר ניסיון מ-2003 בעניין הגדר, העמדה הישראלית היא שלמעשה, שהסיכוי להשפיע על ההליך הזה מבחינת ישראל הוא הרבה 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 יותר נמוך. מדינות מעטות מאוד, אם בכלל, מוכנות להתייצב לצדה של ישראל, בטח שהיום, בכל הנוגע להתנהלות שלה ביהודה ושומרון, וההשתתפות של ישראל מבחינת המדינה תיתן לגיטימציה להליך שהיא בעצם לחוות הדעת שתצא מההליך הזה. וישראל רוצה להימנע מהדבר הזה, וקשה לה לראות מה אפשר יהיה להפיק מהליך כזה. אני רוצה להגיד רגע זאת שאלה שאנחנו עוסקים בה לא מעט לאור ריבוי ההליכים הזה והצטברות של האירועים ההיסטוריים, לגבי האסטרטגיה, האם יש למדינת ישראל אסטרטגיה, או האם היא מעריכה אותה מעט לעת, לגבי שיתוף פעולה באמת עם ערכאות בינלאומיות. אז מצד אחד באמת יש את העניין הזה של הסיכוי הנמוך להשפיע ברוב הערכאות, ומתן לגיטימציה להליכים שהם הליכים נגד ישראל, לא תמיד או לרוב ממניעים לא ענייניים. ומצד שני, זה משאיר את הטענות המשפטיות והנרטיב הפלסטיני ללא מענה. ויש פה שאלה מאוד גדולה, מה גובר על מה? כי בסופו של דבר, הטענות הישראליות לא מושמעות. ושוב, יש בהרבה מבקרים, בכל מה שקשור בעיניי לרצועת עזה, טענות משפטיות מבוססות החל מ-2005, כן, יש לנו גם טיעונים שהם יותר חלשים, וזה האיזון של מעשה המדינה בעיניי עושה, ונכון לעכשיו החליטה ברוב ההליכים לא לשתף פעולה.
אז מה בעצם הטענות שלנו, מה אנחנו אומרים?
לגבי מה?
לגבי הדיון, מה בעצם הפלסטינים טוענים ומה אנחנו טוענים?
באיזה הליך? בהליך של רצח עם או בהליך של
בהליך של רצח עם.
בהליך של רצח עם. אז קודם כל, הפלסטינים לא טוענים בהליך של רצח עם. בהליך של רצח עם, דרום אפריקה טוענת, כן. ודרום אפריקה למעשה טוענת שישראל אימצתה למלחמה בעזה, מפירה את אמנה למניעת פשע עם, שהיא חברה בה וגם ישראל חברה בה. ולמעשה, בוא נלך שנייה אחורה, האמנה הזו היא אולי מהאמנות הראשונות שנחתמו בענייני זכויות אדם מיד לאחר מלחמת העולם השנייה. והיא למעשה רצתה לאגן את הפשע החמור ביותר שיודעת האנושות, והוא רצח עם, ולתת לפשע השואה אחרי מלחמת העולם השנייה ביטוי וגם סנקציות. ומי שקידם את המונח הזה של פשע עם זה יהודי בשם למקין, שברח אחרי מלחמת העולם השנייה מפולין לארצות הברית. וישראל הייתה בין המדינות, בוא נגיד, הבולטות שקידמה את החתימה על האמנה הזו. בוודאי שזה אירוני, זה אפילו טרגי, הייתי אומרת. ורצח עם על פי האמנה הוא בעצם the crime of the crimes, הוא הפשע החמור ביותר שיודעת האנושות, כמו שאמרתי, והוא דורש בעצם שני מרכיבים עיקריים. אחד זה מעשה, וזה מעשה חמור, זאת אומרת, זה הפן העובדתי שלו, שזה יכול להיות רצח או גרימה של סבל, גם סבל מכוון, גם פיזי וגם נפשי, לקבוצה שעל רקע של רקע אתני ולאומי ודתי וגזעי. והאלמנט השני הוא באמת כוונה מאוד מיוחדת, כוונה להשמיד. והכוונה הזו להשמיד, היא כוונה להשמיד את הקבוצה עצמה על הרקע הזה, דתי, לאומי, גזעי או אתני, או חלק ממנה. והכוונה הזו היא כוונה שאפשר ללמוד אותה מדפוסי הפעולה של מדינה, שצריכים להיות חוזרים, וגם מהתבטאויות של מי שמייצגים את המדינה. ודרום אפריקה, בתביעתה המפורטת, טוענת שישראל מפרה את החובות שלה על פי האמנה, כלומר מבצעת רצח עם, והיא למדה על כך בין השאר מהתבטאויותם של בכירים בממשלת ישראל וכולי, שהם הרלוונטיים לענייננו, כל הידוענים וזה הם פחות, אבל לענייננו כקביעת מדיניות, מי שרלוונטי הם בכירים, גם לא כל הבכירים, אבל חלק מהבכירים שהתבטאו באופן שלא משתמע לשני פנים, שיש למחוק את עזה ללא הבחנה בין אזרחים לבין חמאסניקים.
אז באמת רציתי לשאול אותך לגבי זה, לגבי ההתבטאויות של שרים בממשלה שלנו ושל כל מיני נבחרי ציבור, עד כמה זה בעצם מחזיק מים בטיעונים, זאת אומרת, האם באמת אפשר לומר שהדבר הזה הוצא מהקשרו, או שזה מאוד לא משתמע לשני פנים?
קודם כל, ישראל טוענת, ובצדק, שמעשים ברצועת עזה לא עולים כדי רצח עם, ובוודאי לא עולים כדי הכוונה המיוחדת שלהם. אפשר לדון באירועים ספציפיים לגבי הגדרת מטרה צבאית, האם היא רוחבה מדי, או לגבי פגיעה באוכלוסייה האזרחית, האם היא נעשתה באופן מוגזם מדי בעניינים מסוימים. ובית הדין גם כשהוא פסק בענייני הצווים הזמנים, התעלם לחלוטין, הרטוריקה שלו הייתה מאוד מאוד קשה, מאירועי השבעה באוקטובר, מזוועות, זוועות שנחשפנו, שנעשו בשבעה באוקטובר. הוא כן הזכיר את החטופים, אבל האלמנטים של רצח עם קיימים במעשה חמאס, ובוודאי הפעולות של ישראל לא עולות כדי הפשע הזה. אבל כן, ההתבטאויות של בכירים ישראלים, שוב, בדרך כלל כדי להוכיח את זה משפטית, יש הרי הבדל בין מה שאנחנו שומעים כתעמולה, כתודעה, כהשפעה על תודעה, לבין מה שקורה בבית המשפט, ושם צריך להתנהל באופן משפטי. אז כדי שדבר ייוחס למדינה, צריך שהבכיר או הבחירה שהתבטאו, יהיה להם קשר לקביעת המדיניות. ורבים מן הבחירים שהתבטאו, אין להם קשר. אבל כשמדובר בשר הביטחון ובנשיא המדינה, ובראש הממשלה, כאן כבר יש,
זה בעיה.
יש בעיה, למרות שרובם חזרו מהם ההתבטאויות האלה, בדרגים האלה, אני חייבת לומר, אבל הצבר והחוסר אחריות שבה נהגו בכירים בממשלת ישראל, הביא אותנו למצב הזה, ואני חושבת שזה ממש מחדל. זה מחדל כמו הרבה מחדלים שראינו בשבעה באוקטובר, להגיע למצב של תביעה על רצח עם שעוד בהליך של מתן צווים זמניים, יש בכלל איזושהי התבטאות של בית הדין שיש התכנות לביצוע מעשים של רצח עם, זו באמת טרגדיה גדולה על הרקע של ניסוח האמנה הזאת. ואני רוצה לחדד עוד עניין אחד, כשבית הדין נתן את ההחלטה על הצווים הזמניים, הוא באמת התעלם גם מאירועי השבעה באוקטובר, גם מההקשר הכללי של עימות מזוין שקיים בין ישראל לחמאס כבר מקדמת דנה, אבל בוודאי מהרגע שישראל עזבה את עזה וחמאס השתלט עליה, ועימות מזוין שפוגע באוכלוסייה אזרחית באופן שוטף עם ירי טילים שהוא בלתי פוסק, רקטות, אוקיי? עכשיו צריך להיזהר במינוחים בימים האלה עם התקיפה באיראן לגבי סוגי הנשק, אבל בהחלט, ומתעלם מכל ההקשר של הדבר הזה שלוקחים, וגם מתעלם מהמאמצים שצהל עושה כדי למזער פגיעה באוכלוסייה האזרחית, והוגשו לו למיטב ידיעתי דוחות מאוד מאוד מפורטים. צהל הולך, אם אנחנו תמיד אומרים, אם ללוחמים יש פקל על הגב, ויש להם גם עורך דין על הגב, וכל זמן התרה נבחנת בשבע עיניים, וראינו את הרמה של המשפטנים שמייצגים את ישראל, שעוסקים בדבר הזה, מכל זה בית הדין התעלם. זאת אומרת שלקחו איזושהי סיטואציה של מלחמה שהיא מלחמה מאוד קשה, והמצב של אוכלוסייה בעזה הוא קשה עוד לפני המלחמה ובוודאי שאחריה, ואי אפשר להתעלם מזה. אבל לקחו את הסיטואציה הזו והלבישה עליה מצב שבינו לבין המציאות, אני חושבת שהמרחק הוא מאוד גדול. וזה עדיין לא משנה, והפגיעה בישראל, תודעתית, מדינית, עוד לפני משפטית, היא מאוד מאוד קשה.
אז אולי באמת לטובת מאזינים שלא מכירים את התוצאה של מה שקרה, אולי תוכל להגיד לנו איזה צו זמני ומה יכולות להיות ההשלכות של דבר כזה בעתיד.
אז קודם כל, התביעה לגבי רצח עם תיקח שנים, ועד שנגיע לסופה, ייקח זמן. ואני מעריכה שבסופו של דבר, ישראל לא תימצא כאחראית לרצח עם, אם יורשה לי, ואולי אני, הערכה שלי אופטימית מדי, אבל אני עומדת מאחוריה. עד אז, דרום אפריקה בינתיים, ככל שהמלחמה נמשכת, ביקשה סעדים זמנים, והמניפה של סעדים זמנים יכולה להיות מאוד מאוד רחבה. החל מזה שבית הדין החליט שהוא לא נותן שום סעד זמני, ועד, זה הסעד הקיצוני ביותר שדרום אפריקה ביקשה, זה הפסקת הלחימה.
שמזה פחדנו.
נכון, שמזה למשל מוצב שניתן במלחמה בין רוסיה לאוקראינה. ומזה פחדנו. אז בית הדין לא הלך כל כך רחוק, כי אם הוא היה הולך רחוק, הוא היה קצת נכנס לבעייתיות עם הזכות של ישראל להגנה עצמית אחרי אירועי השבעה באוקטובר, וזאת גם פוזיציה שקשה להיות פה מבחינת בית הדין. אבל הוא הוציא חמישה צווים. שניים מהם עוסקים בהפסקה, זאת אומרת, הוא קודם כל קבע איזושהי קביעה ראשונית, שאולי יש התכנות לרצח העם, שהיא קביעה מאוד מאוד קשה, to begin with.
Okay? שלזה לא ציפינו בעצם.
לא ציפינו, ועד כמה שהתוצאה היא במרכאות טובה לישראל, כי לא ניתן צו להפסקת הלחימה, עדיין יש שם קביעות מאוד בעייתיות ומאוד קשות, שמשליחות גם על נעשית פגיעה בישראל, לאורך מאז הפסיקה הזו. אבל הוא נתן חמישה צווים שבעצם מורים לצבא להפסיק, לא לבצע פעולות שהן הפרה של האמנה, להפסיק את ההסתה לרצח עם, או זאת אומרת לא לבצע הסתה לרצח עם, לדאוג שסיוע הומניטרי ייכנס לרצועה באופן נרחב, וסעד נוסף שמחייב את ישראל להגיש דיווח לבית הדין על מילוי הצווים. זה בעצם הייתה הפסיקה. מאז בית הדין כבר הורה על הצדדים מתי כל אחד יגיש את הטיעונים שלו בהמשך בכתב. המועדים הם מאוד מאוחרים, והתביעה הזו הולכת להימשך הרבה מאוד זמן, ואורך זמן אנחנו כל הזמן רואים שיש כל הזמן בקשות של צווים זמניים. זאת אומרת, ישראל על הרדאר של בית הדין, ישראל עם שבע עיניים פקוחות של בית הדין, שמסתכל על האירועים, ובכל רגע הדבר הזה יכול לידון שוב ושוב ושוב ושוב.
אז באמת דיברת על הסיוע המוניטרי ועל הצו שניתן בהקשר הזה, ויש באמת המון המון חדשות סביב הדבר הזה, המון ארגונים שוטרים על כך שאנחנו מפרים בעצם את הצו הזה, ולא מכניסים מספיק מסעיות וכל הדברים שקורים שם. אז עד כמה זה נכון? עד כמה אנחנו בעצם יכולים להתנהל אחרת ממה שאנחנו עושים?
אז קודם כל, בוא נדבר על מה שאנחנו צריכים לעשות, לפי דיני המלחמה. אז ישראל אינה חובה להגיש סיוע מוניטרי לפלסטינים, אבל היא חייבת לאפשר את המעבר שלו. אוקיי? וככל שהיא רוצה לפגוע בחמאס באמצעות הסיוע ההומניטרי, היא צריכה לעשות את זה באופן שהפגיעה באוכלוסייה האזרחית לא תהיה מוגזמת. ויש אפילו שטוענים שמדובר בערבה מכוונת, אוקיי? שהיא גם אסורה על פי הדין הבינלאומי, וכמובן שישראל לא מכוונת לשם ולא פועלת כך. אני חושבת שהשאלה פה היא שאלה מאוד מהותית, כי הבעיה נובעת עם הסיוע הומניטרי מזה שהגורם שאחראי ומפקח על הסיוע הוא הגורם השלטוני ברצועת עזה, שזה עדיין חמאס. ומהרגע שלא נקבע מי יהיה הגורם האחראי על רצועת עזה ביום שאחראי מבחינה שלטונית, אז אין למעשה גורם ביניים שאנחנו יכולים להסדיר איתו איך הסיוע יחולק ומי מפקח עליו. זה גרם לבעיה בעיקר בתחילת, בחודשים הראשונים של המלחמה, ואז האמריקאים נכנסו בעניין הזה בכל הכוח, וגם בית הדין, וישראל, לאור העניין, אני חושבת שגם העניין של בית הדין, אבל גם לחץ אמריקאי מאוד כבד, מה שאנחנו רואים היום זה לא מה שקרה בשבועות הראשונים, אנחנו רואים שסיוע נכנס בהיקפים גדולים, שהמחירים יורדים ברצועת עזה, שמצניחים מהשמיים ובונים גישה ימית, אז אני חושבת ש בעניין הזה אנחנו רואים שהדברים, ישראל הייתה צריכה לדאוג לדבר הזה מלכתחילה, ומשקמה בעיה בסיפור של הסיוע ההומניטרי, אז גורמים בינלאומיים התערבו, כולל העניין הזה שאנחנו מחויבים לדיווח לבית הדין, ואנחנו רואים שהדברים משתנים, והיום, כל יום אני נחשפת לדיווחים, זה כבר התחיל בספירת מסעיות, אז אתמול ראיתי שיש 300 מסעיות, היום אפילו ראיתי שכבר נכנסות סיגריות, נגיד לרצועה, כדי שהמחיר של קופסת סיגריות ירד. הסיטואציה היא עכשיו שונה עם הסיוע ההומניטרי מאשר מה שקרה בשבועות הראשונים.
ועדיין, עד כמה, יש עדיין התבטאויות בעצם של חברי כנסת ושרים בממשלה שלנו, שמתבטאים לגבי הסיוע ההומניטרי, ועל כך שאנחנו לא צריכים להכניס מסעיות, ולעשות כל הדברים האלה, ולאפשר את המעבר שלהם. עד כמה זה יכול לשמש נגדנו בבית המשפט?
שוב, אני חושבת שכל מה שבית הדין הורה לא להסיט לרצח עם, וככל שהוא רואה את הסיוע, מניעת סיוע הומניטרי מהאוכלוסייה האזרחית כאלמנט של הפשע הזה, אז בוודאי שזה יכול להשפיע, אבל המצב העובדתי הוא כרגע שונה, וההתבטאויות הם של גורמים פוליטיים שאני לא חושבת שהם חלק מ קבלת החלטות. מה שכן צריך להגיד, 133 חטופים לא שבו הביתה אחרי יותר משישה חודשי לחימה. והדבר הזה הוא בלתי מתקבל על הדעת. והיה ניסיון בתחילת המלחמה לקשור בין השניים. ומכאן התחילה כדור השלג הזה. נכון לעכשיו, החטופים צריכים לחזור הביתה, והם לא יחזרו באמצעות איזושהי מניעה של סיוע הומניטרי, את זה אנחנו כבר מבינים. זה לא מקובל על קהילה הבינלאומית, וזה לא אמצעי. ולכן הדרך להחזיר אותם הביתה היא דרך מדינית, דרך לחץ צבאי, ודרך ניצול הזדמנויות שצצות עכשיו על פני השטח, וזה כבר נושא שאם תרצי אנחנו נרחיב עליו.
אני אמת, אני אשמח אם תוכלי להרחיב.
הוא לא קשור למשפט הבינלאומי, הוא קשור לעיסוק השני שלי בענייני מסע ומתן, ואני מנסה כל הזמן להסתכל על הדבר הזה בזווית מסע ומתן, כי כשאנחנו מנהלים מסע ומתן עם גורם טרור אכזר, ארגון טרור שהוא גם עם מרכיבי רצח עם, כפי שהתוודע לנו בשבעה באוקטובר, וגם ארגון טרור שיש לו מדינה, שהוא אחראי באופן בלעדי על אוכלוסייה אזרחית. אגב, כל העולם נזעק ממצבה של אוכלוסייה בעזה, אבל 17 שנים, אני לפחות, כותבת על המצב של אוכלוסייה בעזה, לאור העובדה שהוא מוחזק על ידי ארגון טרור שמנהל עימות מזוין מתמשך עם ישראל, ולא ראיתי שזה יטריד את הקהילה הבינלאומית באופן הזה, זאת אומרת, הקריאה לפתרון שתי המדינות, שהוא הפתרון הנכון בעיניי, המשיכה, אבל כשבפועל היו שלושה גורמים, זאת אומרת, שני גורמים שלטוניים של הפלסטינים, אחד זה הרשות הפלסטינית שהיא אחראית על עזה, אבל אין לה שום גישה לשם, והשני הוא חמאס, שהוא ארגון טרור, שעשו לו הנחות, וגם ממשלת ישראל תרמה לאירוע הזה, ומימנה אותו, ובסוף מי שנפגע בראש ובראשונה, זה אזרחים במדינת ישראל, ואזרחים ברצועת עזה. אז זה העניין. עכשיו, לגבי המסע ומתן, הדבר הזה עבר שלבים, וככל שהזמן עובר, הסיכון שחטופים לא שורדים את האירוע הזה גדל, והדחיפות שלו היא אתמול, היא לא היום. ובעיניי העדיפות שלו היא עדיפות עליונה. זאת אומרת, לפני כל דבר אחר, לפני מיטוט שלטון החמאס, ולפני, כי זה מרכיב מאוד מהותי בחוסן של מדינת ישראל, שישפיע עליה שנים קדימה. תמיד הבכירים בחמאס, שמעתי כמה התבטאויות שלהם לאורך כל השנים, שזה גם משהו שמרתיע אותם. העובדה שישראל תעשה הכל בשביל להחזיר חייל אחד, חטוף אחד, אז בוודאי שבהיקף הזה. עכשיו, המסע ומתן הזה, הוא צריך להגיד את זה. מתודולוגית, שמסתכלים על מסע ומתן, מסע ומתן מאוד מאוד מורכב. הוא מורכב משלוש סיבות עיקריות. א', מכמות החטופים, שהיא מאוד גדולה. אזרחים חטופים וגם חיילים וחיילות. אזרחים ואזרחיות, כמובן. זאת הסיבה הראשונה. הסיבה השנייה היא שיש שלושה מתווכים. גם מצרים, גם אמריקאים וגם קטר. כל אחד עם האינטרסים שלו. שאנחנו יודעים שארצות הברית יש לה את המדיניות שלה והפריוריטי שלה הוא באמת החזרת החטופים, והיא עומדת לצדה של ישראל באופן בלתי מתפשר. המצרים שיש להם מעבר גבול, יש להם גבול עם רצועת עזה, שהם, ההברחות האלה של האמל"ח הגיעו מאיפשהו, ויש להם גם הסכם שלום עם ישראל, ועניינים אסטרטגיים עם ישראל, והקטרים שמשחקים כל הזמן משחק שהוא משחק כפול. מצד אחד מדינה שמעודדת טרור, ועל זה אין שום ספק. מצד שני, מדינה שרוצה להצטייר בעולם, כאילו היא יכולה להביא הישגים, ושהיא בסדר עם כולם, ושהיא יכולה להיות גורם מתווך בתוך הג'ונגל של המזרח התיכון, והיא מתעתעת כל הזמן. אז הדבר הזה הוא מאוד מורכב. והיא למעשה בעלת המוטת שליטה והמנוף העיקרי על החמאס, וזה עניין מאוד מאוד מורכב. הסיבה השלישית היא שחמאס הוא בחלקו, בזרוע הצבאית שלו, מתחת לאדמה, כנראה מוקף בחטופים, ובזרוע המדינית שלו מסתובב בין טורקיה לקטר, התקשורת ביניהם היא כנראה מאוד קשה, כי סינואר יושב במנהרה, וקבלת החלטות בסופו של דבר היא קבלת החלטות שסינואר, לפי מה שאנחנו מבינים, אומר את המילה האחרונה. לכן הדברים לוקחים המון זמן, התקשורת, אמצעי התקשורת בין שני הצדדים מאוד מאוד קשה, והמסע ומתן הוא עיקש עכשיו. אנחנו מנהלים מסע ומתן עם ארגון טרור אכזר, זה כבר אמרנו כמה פעמים. ובמסע ומתן, בטח שעם צד כזה, שגם המסע ומתן לא מתנהל איתו באופן ישיר, אלא רק דרך המתווכים, יש המון רעש ויש המון עמדות, ואנחנו מנסים תמיד בשולחן המסע ומתן לנקות את הרעש ואת העמדות, ולהבין מה האינטרסים של הצדדים. אנחנו מסתכלים על האינטרס של חמאס, האינטרס הזה הוא אינטרס שהשתנה מהשבעה באוקטובר.
מה עכשיו האינטרס?
האינטרס הוא שרידות. אני לא יודעת אם חמאס צפה את התגובה הישראלית הקשה, ואני מעריכה שגם אם הוא צפה, הוא מבין שיש לו בעיה לשרוד. אוקיי? עכשיו, ככל שהסכנה שלו לשרוד גדלה, ככה המוטיבציה לעסקה גדלה. וכנראה שהוא כרגע לא חושש מספיק לשרידותו, מכל מיני סיבות. והסיבות המרכזיות היא חוסר האסטרטגיה במלחמה הזאת, ולאן הולכים, ומה קורה ביום שאחרי, וגיבוש קואליציה המדינית חזקה שתפעיל את הלחץ הזה על החמאס. ולכן מה שצריך, מה שישפיע על זה, זה הרבה מאוד, זה גם לחץ צבאי שממשיך, אבל הוא לא יכול להכריע את העניין הזה, והמנופים המדיניים חייבים להצטרף לאירוע הזה. עכשיו, עד התקיפה באיראן, ישראל הייתה במצב של אין אסטרטגיה. ולא רק אין אסטרטגיה, אלא אין אסטרטגיה במצב של בידוד הולך ומעמיק. וכל האלמנטים המדיניים האלה למעשה לא מתקיימים. עכשיו אני מקווה שההזדמנות הזאת, כמה שאפשר לקרוא לתקיפה המזעזעת הזאת מכיוון איראן כהזדמנות, אבל היא כן החזירה את ישראל לשתף פעולה עם מדינות, מדינות ערב מתונות פה באזור, עם בעלות הברית שלה, החזירה לעצמה, או לפחות בתפיסה, את ההרתעה. אני מקווה שהדבר הזה ייתן איזושהי הזדמנות להתחיל לגבש אסטרטגיה, קודם כל להחזיר את החטופים. להחזיר את החטופים ולהשתמש במנופים המדיניים, כן, זה ידרוש מישראל מחיר, אבל אני חושבת שהמחיר הזה הוא, לפחות בעיניים האמריקאיות, הוא מחיר שישראל יכולה לעמוד בו, ללא ספק, אבל היא צריכה לייצר חזון. הסיפור הזה שבו אנחנו נמשיך להתעלם מהעניין הפלסטיני, הוא 6 באוקטובר, הוא לא 7 באוקטובר.
יש פה באמת גם איזשהו דיסוננס לגבי מה שאת אומרת, שאנחנו צריכים להפעיל לחץ צבאי כדי שהם ירגישו שכאילו שתהיה להם מוטיבציה יותר גדולה לסגור באמת עסקה. מצד שני, באמת הזמן של החטופים שלנו ברצועה הולך ועוזל, אז בעצם גם אצלנו יש את העניין הזה של דחיפות, אז באמת למה העסקה לא נסגרת כבר? איך אנחנו יכולים לקדם את זה?
שוב, העניין הצבאי לא עומד לבדו, ואת רואה שלחימה בעזה הולכת ופוחתת, היא לא הולכת וגדלה. ויש לזה סיבה. הלחץ המסיבי, יש הישגים עצומים לצהל ברצועת עזה, אבל הלחץ הצבאי הוא תמיד מוגבל. מלחמות מסתיימות בהסכמים. ונוהב את זה או לא. ככה זה קורה, השימוש בכוח יש לו מגבלה. ולכן המנופים המדיניים הם אלה שיוכלו להטות את הכף. ולישראל יש פה הזדמנות, יש לה הזדמנות כי ראינו שמה שקרה ביום ראשון בשבת בלילה זה בעצם שהמזרח התיכון לא רק באופן תיאורטי, אלא באופן מעשי, חולק אחרת ממה שאנחנו רגילים, אוקיי? הוא חולק, זה כבר קרה לפני כמה שנים התהליכים האלה, אבל עכשיו ניתן לזה ביטוי מאוד מאוד גדול שמדגיש את הצורך בנורמליזציה עם סעודיה, בברית הגנה ביטחונית למדינות שהן מדינות שמתנגדות לאיראן. ואנחנו רואים את ציר הרשע אל מול הציר הטוב בהובלת ארצות הברית ומדינות ערב המתונות וישראל. ראינו את זה בלייב על כל המסכים. אוקיי? זה לא עניין תיאורטי, ובעניין הזה יש הזדמנות מאוד מאוד גדולה, כי אם אנחנו נגייס את הברית הזאת והלגיטימציה להחליף את שלטון החמאס ברצועת עזה גדלה, ואם ישראל תודיע שהיא מפסיקה את הלחימה, אם יחזרו כל החטופים, ומשם תיקח את זה הלאה, אני חושבת שהערך שיהיה בצד עסקה גדולה כזאת, הוא לא יסולא בפז. קודם כל החטופים, קודם כל ולפני הכל.
לגמרי.
אבל גם ברית הגנה לישראל מפני האיום האיראני, שהוא לא תיאורטי. מה שקרה ביום ראשון, ביום שבת בלילה, הוא נורא מעניין, כי
למעשה,
הוא גם היסטורי, אבל גם אני חושבת שהוא מדגיש את העיוות הזה שקרה ב-7 באוקטובר, שחמאס הפך לתנועה לשחרור פלסטין. חמאס הוא לא תנועה לשחרור פלסטין, והפלסטינים הם שבועים בידיו כמו... הוא פשוט פרוקסי של איראן, וזה עכשיו לעיני כל, לא שמישהו חשד שלא, אבל האיראנים ניסו כל הזמן להתכחש בכל מיני אמצעים לעניין הזה. זה עניין מאוד מאוד ישיר, אנחנו רואים שהחיזבאללה, איך שהדבר הזה קרה, הרים את ראשו ביום שבת בלילה שוב והגביר את הפעילות שלו, שמאז היא רק הולכת ומתגברת. זאת אומרת, אין פה עניין, אז הסיפור הזה של חמאס, הוא המשחרר פלסטין, הוא הרי נחשף לעיני כל. ויש פה הזדמנות מאוד גדולה לישראל לגייס ולתקן את העיוות הזה שנוצר ב-7 באוקטובר, שהוא באמת נורא נורא מתסכל, כי הרי נוצר פה משוואה שהיא הרי בלתי מתקבלת על הדעת. גם ישראל ספגה את ה-7 באוקטובר, ועכשיו על הרקע הזה הפלסטינים יקבלו פרס ויקימו מדינה. אז שני הדברים האלה צריכים לעשות בהם סדר. חמאס הוא ארגון טרור שפועל מטעם איראן, נקודה, והפלסטינים וזכויותיהם למדינה, המקום לדון בהם הם במסע ומתן, וכל התהליכים. דרך אגב, הצרט, מועצת הביטחון הולכת להתכנס ביום שישי כדי להכריז, באופן חד צדדי, מאוד מעניין מה יקרה שם, על מדינה פלסטינית. אז הערבוב של הדברים האלה, ובעיקר האופן שבו העולם תופס את זה, שהוא כל כך מעוות, הוא מאוד מאוד מתסכל. ואני מקווה, יש פה הזדמנות גדולה, אנחנו נקלענו למקום של אין אסטרטגיה, נתקענו בקיר, והאירועים של שבת, התקיפה החסרת תקדים הזאת של איראן, בעיניי נותנת גם הזדמנויות טובות למדיניות ותודעתיות למדינת ישראל.
את חושבת שיפתח תהליך דומה בבית הדין הבינלאומי נגד איראן על התקיפה שלה, או ש...
אם כבר מועצת הביטחון לגנות את הדבר הזה, אני מזכירה לך שבמועצת הביטחון יושבות 5 חברות קבועות, ביניהם רוסיה, שדוחפת כנראה את האיראנים לעבר האירוע הזה כדי להסיט את תשומת הלב מהמלחמה ברוסיה ואוקראינה. היא צוברת בימים האחרונים כמה הישגים ורוצה שהעולם יסתכל על איראן ולא עליה. לא היה גינוי לשבעה באוקטובר, אני מתקשה לראות איך מתקבל גינוי גם במועצת הביטחון, זה מאוד מאוד מעניין, כי באמת בניגוד למלחמה בין מדינה לבין ארגון טרור, ובמקרה של חמאס, שוב, אני מסייג את הדבר הזה, כי חמאס יש לו מדינה, הוא אחראי באופן בלעדי על שטח, ואחראי על אוכלוסייה, אבל בניגוד לזה, אתה יודע, אחד מהכללים הבסיסיים של 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 מגילת האום הוא איסור השימוש בכוח בין מדינות. עכשיו פה לא הייתה, אין פה שום, זה לא אסימטרי ולא כלום, זה סימטרי, וזה לעיני כל, וזה שודר לכל העולם. מאות כתבמים, טילי שיוט, טילים בליסטיים לעבר ישראל, נדרש לכל הפחות גינוי אם האום רוצה לשרת את המטרות שלשמם הוקם, אבל כמו שאת יודעת, משפט בינלאומי ופוליטיקה הולכים יד ביד, ולפעמים השנייה גוברת.
אז באמת הרבה אנשים אומרים שאין לנו סיכוי ממשי בהאג, ושהתהליכים שם באמת מוטים נגדנו. אז תהיה שואל אותך, למה כל כך נטפלים לישראל? באמת, מה עשינו להם?
יש כל מיני סיבות. זה מכלול של סיבות, אבל אם אנחנו מסתכלים על העניין העיקרי שסביבו ישראל עומדת במוקד כל הזמן, זה העניין הפלסטיני. ויש פער מאוד גדול בין איך שהקהילה הבינלאומית רואה את המצב, לבין איך שישראלים רואים את המצב. וממשלות ישראל האחרונות התעלמו מהבעיה הזאת. וכרגע עומדת על תילה החלטת מועצת הביטחון המסורתית 242 ו-338, שהסכסוך הזה ייפרטר במסע ומתן. ואנחנו גם יודעים מה קרה לתהליכי מסע ומתן שישראל באה בנפש חפצה, והפלסטינים לא פספסו אף הזדמנות לפספס הזדמנות. אבל העובדה שישראל לא מוכנה לנהל מסע ומתן, ואגב, גם הפלסטינים בסרבנות, כי הם שינו אסטרטגיה, הם חושבים שהם ישיגו במקום אחר, בערכאות הבינלאומיות, יותר ממה שהם ישיגו במסע ומתן ישיר.
זה נכון? זאת,
אם זה נכון, אני לא רואה איך הרכאות, זאת אומרת, יש לכל דבר מחיר. סכסוך צריך להיפטר בהסכמה בין הצדדים, כדי להחזיק מים, שהפתרון יחזיק מים. הערכאות בינלאומיות יכולות לכפות את תפיסתן ואת החלטתן בעניין הזה, ויכולות גם לנסות לאכוף אותו בכל מיני אמצעים. התוצאה יכולה להיות נזק מאוד גדול למדינה, אבל האם זה יפתור את הסכסוך ויגיע להסדר מולנו לבין הפלסטינים? התשובה היא כנראה שלא. אבל זו השאיפה של הפלסטינים, דרך אגב, בגלל זה הם פנו לחוות דעת מייעצת, כדי שבית הדין נקבע שהכיבוש לא זמן התמשכותו הוא כבר לא חוקי, שכיבוש הוא לא דבר לא חוקי במשפט הבינלאומי, כל עוד הוא זמני, וכל עוד הכוח הכובש נכנס בנעלי הריבון באופן זמני עד שמושג הסכם.
כמה זמן הכיבוש, זה זמני?
כמה זמן זה זמני זה עניין של פרשנות, אבל אני יכולה להגיד לך שאנחנו מחזיקים בשטח ש... ישראל לא מכירה, דרך אגב, שהוא כבוש, אבל כך רואים את זה מדינות העולם, בוא נגיד, בזמן, בין הארוכים שמתקיימים בעולם. וזה המוקד, זה המוקד. ולזה מתווספות תפיסות מוטעות בעיניי, שנובעות מהיעדר הסברה נכונה, והיעדר שימוש בטיעונים משפטיים טובים שיש למדינת ישראל, כדי להסביר מהלכים שלה, וגם יש אלמנטים של אנטישמיות שהם תמיד קיימים, ועכשיו הם גואים באופן נרחב מאוד. יש הרבה מאוד שנים בלבול בין אנטישמיות, זאת אומרת, מה זה בלבול? חיבור ישיר בין הסכסוך הישראלי-פלסטיני, בין האנטי-ישראליות לבין האנטישמיות, וביחד הם עושות חגיגה גדולה באמצעות ארגוני BDS וכו' וכו'. אז זו הסיבה לשאלתך. וישראל, בערכאות הבינלאומיות, היא באמת, כמו שאת אומרת, מתנהלים נגדה גם... גם היפרוונטילציה של הליכים, וגם רוב המדינות באמת לא תומכות בעמדתה.
אז אולי באמת, שאלה אחרונה, אני אשאל אותך לגבי, אמרת שהפתרון צריך להגיע באמת ממסע ומתן, ואת עובדת על פיתוח של סימולציה לניהול מסע ומתן במזרח התיכון בבית האזורי, וגם קיבלת עליו מענק מחקר באוניברסיטת הרווארד. מה בעצם אתם עושים שם, ואולי איך זה יכול להתקשר גם למצב שלנו עכשיו?
אז קודם כל, את הסימולציה אני כותבת באמת עם שורה של חוקרים מובילים בתחום מסע ומתן שנמצאים באוניברסיטאות שונות בבוסטון, בטאפס, בברנדייז, בהרווארד, והתחלנו אותה ב-2017, וקודם כל כשהתחלנו אותה רצינו באמת לחקור את השינוי במאזני הכוחות האלה שקיימים במזרח התיכון, ומה משפיע, מה המגמות שמשפיעות באופן, זאת אומרת, מה הכי משפיע על האופן שבו סכסוכים באסקלציה או בדי-אסקלציה. כמו שאת יודעת, המזרח התיכון הוא האזור המסוכסך ביותר בעולם, ויש סכסוכים שהם סכסוכים נקודתיים, ויש הרבה מאוד סכסוכים שהם סכסוכים שמשפיעים עליו באופן רוחבי. והתופעה גם של האביב הערבי, וגם של האיום הגרעיני האיראני, ובכלל המדיניות של איראן, להרחבת הטרור הג'יהאדיסטי והאסלאמיסטי בכל העולם, וגם, בעיקר במזרח התיכון, התופעות האלה בעצם יצרו במזרח התיכון איזושהי חלוקת אינטרסים שונה. ואם פעם כל מדינות ערב, למעט אלה שחתמו איתנו הסכמי שלום, היו אנטי-ישראליות, וזה היה משהו בליטרלי, ישראל נגד העולם הערבי, אז היום האירוע הזה הוא שונה, אנחנו כבר מבינים את זה מהסכמי המאה שחתם הנשיא דונלד טראמפ. מדינות ערב המתונות שמתנגדות לאיראן מפחדות ממנה, הן שותפות לאינטרס הישראלי, הן לא אוהבות אותנו, הן שותפות לאינטרס הישראלי למגר את איראן. והסימולציה בעצם ניסתה לראות איך כל סכסוך שקיים במזרח התיכון, מלבד הסכסוך הישראלי-פלסטיני, משפיע על האופן שבו רמת הסכסוך עולה ורמת הסכסוך יורדת. ומה שאנחנו רואים עכשיו זה את השיא של האסקלציה. שבעצם הסימולציה ניסתה לפתח כלים מתודיים של מסע ומתן, ומנסה עדיין במצב שבו באמת אנחנו רואים אסקלציה וצריך להוריד אותה באמצעות מסע ומתן. אז בהרבה מובנים אנחנו הצלחנו באמצעות הניתוח מאוד עמוק של כל השחקנים הרלוונטיים, לצייר תרחישים גם של עליית הסכסוכים וירידה שלהם, וגם לזהות אינטרסים ונושאים שאפשר בעצם להתחיל לבצע איזשהו מסע ומתן. לכן, מה שאנחנו רואים כרגע הוא באיזשהו מקום קצת התגשמות של המחקר שלנו, וכמובן שכל האירועים האלה גם נותנים לנו הרבה מאוד חומר עתידי כדי לעדכן אותו, וכדי ללמוד ממנו, וכדי להבין איפה היו הטעויות שלנו, וזה באמת די מדהים שבסופו של דבר העניין הזה התכנס כל כך מהר לאירוע הזה.
אז מה בעצם המסקנות שאת רואה לעתיד בעזרת הסימולציה?
בעזרת הסימולציה. וגם אני בכלל. שוב, אני חוזר, אני חושבת שאת יודעת, יש, אני חוזרת להזדמנות. ההסכם נורמליזציה עם סעודיה, שאנחנו כל הזמן מדברים עליו, נורמליזציה היא כאילו מילה שאנחנו מתייחסים אליה כזה, אנחנו עוברים לידה, אבל אנחנו מבינים היום שברית ביטחון של מדינות ערב, של המדינות שמתנגדות למדיניות של איראן, של המדינות שמאוימות על ידי איראן, בהובלת בעלות הברית של ישראל, ארצות הברית ומדינות אירופה, היא פשוט כורח המציאות. ואם היו מציעים לנו את זה לפני שנה, לפני שישראל נכנסה לסחרחרה שהיא נכנסה אליה בעקבות הניסיון להפיכה המשטרית והחולשה שהיא הפגינה, אז כולנו היינו קופצים על זה בשתי ידיים. ויש פה עכשיו כינוס של הזדמנויות שארצות הברית מובילה אותם. ויש גם כורח מציאות להחזיר את החטופים כאן ועכשיו, זאת אומרת, שוב, אנחנו חוזרים לאותו עניין. ולכן, יש מקום למסע ומתן, שהוא מסע ומתן רב צדדי, מאוד מורכב, אבל רב צדדי, שבעצם הציר הטוב מתכנס כנגד הציר הרע. וישראל מחזירה לעצמה, קודם כל את החטופים, את ההרתעה, יוצאת מהבידוד שהיא הכניסה את עצמו עליו, ומסתכלת קדימה איך היא ממגרת את האיומים שנמצאים סביבה. אז אני חושבת שהסימולציה נותנת איזשהו עוגן לאיך מסדרים את הבלגן הזה, כי בסוף צריך להיכנס לחדר ולהגיע לסכמים. ויש לדבר הזה מתודולוגיה. אנחנו לא ניכנס אליה עכשיו, אבל היא מורכבת מאוד. אז את זה הסימולציה מציעה, ו... אני מקווה שהמציאות תתכנס אל תוך המתודולוגיה ושנוכל להפיק ממנה את המרב.
הלוואי, והלוואי שהחטופים יחזרו אתמול.
אתמול, הלוואי. לגמרי. ואנחנו נקווה מאוד שהם יחזרו במהרה, ומדינת ישראל תוכל לחבק אותם בחזרה ובאהבה.
אז עם המילים האופטימיות האלה אנחנו נסיים. ממש ממש תודה לך, דנה.
תודה שהזמנת אותי, תודה.
עשית לי סדר לגמרי, ותודה רבה לכם המאזינים שנשארתם איתנו עד עכשיו, פרק מאוד רלוונטי וחשוב ומעניין. אתם כרגיל יכולים למצוא אותנו בכלל אפליקציות הפודקאסטים ובאתר כל האוניברסיטה וגם בשידור ברדיו עצמו. תודה רבה לכם, שיהיה המשך יום מעולה.
תודה, תודה.
אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים.